צהריים טובים לכולם, ערב ט"ו בשבט שמח. אנחנו רוצים קצת להתבונן בעניינו המיוחד של היום הזה, שלא בדיוק ברור איזה חג הוא, כמה הוא חג וכמה הוא... מה העניין שמייחד אותו, וזה נעשה גם דרך התבוננות בחמישה רבדים בכוח הצומח שקשורים ליום הזה. ישנם הרבה יותר רבדים, אבל בחרתי חמישה, אולי בשנים הבאות נעסוק בעוד כמה. המקור הקדום ביותר, הראשוני, שכתוב מפורש, ברמזים יש הרבה, אבל שכתוב מפורש העניין של ט"ו בשבט, מופיע במשנה בתחילת מסכת ראש השנה. כך מפורסם. שם המשנה מונה את כל ראשי השנים שיש לנו, למלכים, למעשר בהמה, לנטיעה. אומרת הגמרא, אומרת המשנה, שראש השנה לאילן הוא בחודש שבט. נחלקו בית שמאי ובית הלל באיזה תאריך בחודש שבט. בית שמאי סוברים שבאלף בשבט, בית הלל סוברים שבתתוו בשבט, בט"ו בשבט. היום הלכה כבית הלל, אז אנחנו נוהגים את זה בט"ו בשבט. כתוב שלעתיד לבוא הלכה תהיה כבית שמאי, אז אולי גם זה ישתנה. המשמעות ההלכתית של ט"ו בשבט עיקרה נוגע לשני דברים. הדבר המרכזי זה לענייני מעשרות. כלומר, שיש לנו הלכה שאומרת שאי אפשר לעשר פירות של שנה אחת על פירות שגדלו בשנה הקודמת. אפילו אם יש להם את אותו דין של מעשר, כלומר, אם יש לנו פירות מעשר שני של שנה ראשונה ושל שנה שנייה, שחייבות באותו מעשר, אבל הם גדלו בשנים שונות, לא מעשרים מפירות שנה אחת לפירות שנה שנייה. מהו הקו הקובע? זה ט"ו בשבט. עוד הלכה שקשורה לעניין המעשר, זה שאנחנו יודעים שבשבוע של שבע שנים, משתנות המעשרות משנה לשנה. אז אם יש לנו מעשר ראשון, ושני, בשנה ראשונה, שנייה, רביעית וחמישית, מעשר עני זה בשנה שלישית ושישית. אז ט"ו בשבט הוא קובע איזה מעשר יהיה. המעבר בין שנה שנייה לשנה שלישית קובע האם המעשרות, מלבד מעשר ראשון, יהיה מעשר שני או מעשר עני. אז ממילא גם לעניין הזה ט"ו בשבט קובע. עוד דבר אחד נזכיר רק, לפני שניכנס לעניינים שלנו. יש מהראשונים שסוברים שזה גם נוגע לענייני עורלה. כלומר, השיעור שבו עברו שלוש שנים של פירות שגדלו ומתחיל נטע רווי ומתחיל אחר כך השנה החמישית, גם זה נקבע לפי ט"ו בשבט. לפי ראשונים אחרים זה לא כך, זה א' בתשרי קובע, א' בתשרי קובע מכיוון שזה הולך לפי ראש השנה הרגיל, אבל יש בזה דעות בין הראשונים, אבל זה עיקר המשמעות ההלכתית של ט"ו בשבט. מה מתרחש מבחינה חקלאית, מבחינת הטבע בט"ו בשבט, שלכן ראו חז"ל לקבוע שזה הגבול? כלומר, יש פה משהו שהשתנה בטבע, בצומח, שהוא נקודת המעבר, הוא קו הגבול בין השנה שעברה לבין השנה הבאה, לכן זה נקרא ראש השנה לעניינים האלו. בגמרא כתוב, יצאו רוב גשמי שנה. בשנה שלנו זה קצת מורכב. יש טוענים שבשנה מעוברת, אולי זה לא בדיוק ט"ו בשבט, אבל כתוב יצאו רוב גשמי שנה. הבוקר חשבתי, כשהלכתי בגשמים להביא את הילדים לגנים, אז אמרתי, חז"ל אמרו רוב גשמים, לא חייב להיות רוב של 90%, רוב יכול להיות גם 51%. כלומר, נשארנו עוד 49 ועברנו 51. ברגע שזה רוב, אז זה נגמר, והמשמעות בחז"ל שברגע שעברו רוב גשמי השנה, ממילא הצמיחה שמתחילה עכשיו, היא בעצם מתבססת על הגשמים של השנה החדשה. הצמיחה שחלה עד עכשיו היא בעצם מתבססת על הצמיחה של שנה, על כוח החיות של שנה שעברה. ברגע שרוב הגשמים שהתחילו מהחורף, מאחרי החגים עד עכשיו עברו, תהליך הצמיחה שמתחיל עכשיו הוא שייך בעצם לשנה החדשה. רש"י על הגמרא הזאת במסכת ראש השנה בדף י"ד מוסיף עוד כמה עניינים וכותב בעצם שלושה דברים שמתרחשים ביום הזה שמאפיין אותו כגבול של הצמיחה. אז דבר ראשון, רש"י מזכיר מה שאמרה הגמרא, שכבר עבר רוב ימות הגשמים שהוא זמן רביעה, דבר נוסף אומר רשי, ועלה השרף באילנות, כלומר הלחלוחית שבתוך האילן מתחילה להתגלות, ונמצאו הפירות חונטים מעטה. כלומר שלושה תהליכים קורים בטבע. א', רוב גשמי השנה כבר ירדו, זאת אומרת כוח המים נמצא באדמה, שהשורשים יכולים כבר לספוג אותו. התהליך השני שקורה זה שהשרף מתחיל לעלות באילנות, והתהליך השלישי זה שמתחילה ההיווצרות של הכנתה. טוב, עוד נתבונן עוד מעט בשלושת המרכיבים הללו. בא השם משמואל, הרי במסוכות שוב, ומה שבדקתי בכל המאמרים שלו על, על השבתות האלו, יש רק מקום אחד שהוא מדבר על ט"ו בשבט, בשנת תפרש עין דלת, לפני 102 שנה. והוא שואל שאלה פשוטה, הוא אומר, מה ראו חז"ל לנכון לקבוע ביום הזה חג? היום הזה סך הכל מציין איזשהו שינוי חקלאי שקורה בטבע, שרוב גשמי שנה ירדו, מתחיל שרף באילנות, יש חנתה, בסדר, אז אתה יודע שהצמיחה שמתחילה עכשיו היא מהשנה החדשה ולא מהשנה הישנה. למה קבעו בזה מועד, תאריך שאחר כך במהלך הדורות נתנו לו אופי של חג? יש לו אגב נפקמין על ההלכה, לענייננו, לא אומרים ביום הזה תחנון, לא מספידים, אדם שנפטר ביום הזה לא מספידים אותו, אלא אם כן הוא חכם גדול, לא עושים צידוק הדין, לא עושים תענית ביום הזה, כלומר נתנו לזה כן אופי של חג, אופי של קדושה מסוימת שיש ביום הזה, אף על פי שלכביכול כל מה שהוא מציין זה סך הכל שינוי חקלאי בטבע. אומר, לא, לכאורה אומר, לא קרה בו שום אירוע, שום חגיגה, שום נס, אפילו מצווה אין ביום הזה. הוא מזכיר שאפילו יום ט"ו באב, שחז"ל אומרים שלא היו יומים טובים לישראל, התרחשו שם. הגמרא מציינת שישה מאורעות שקרו ביום הזה, שכתוצאה מזה קבעו אותו יום של חג. אבל ט"ו בשבט אומר, לא קרה שום דבר. על מה קבעו אותו לחג? דרך אגב, אני אומר במאמר מוסגר, כדאי לשים לב שרוב הזמני הקודש שיש לנו, רוב החגים, הם חלים בתאריך תתוו בחודש. גם סוכות יוצא בתתוו לחודש, פסח יוצא בתתוו בחודש, פורים עיקרו זה תתוו בחודש, ט"ו באב יוצא, שבועות, דרך אגב, הרמח"ל, חז"ל אומרים, אין לו תאריך, זה סך הכל 50 יום אחרי פסח, זה סך הכל הגמר של פסח, זה לא, אין לו תאריך מיוחד, אז זה גם כן שייך לפסח, וגם ט"ו בשבט זה יוצא ביום תתוו, כי תתוו זה תמיד כאשר החודש באמצעו והלבנה במילואה. כלומר, עיקר הכוח של החודש, של ההתחדשות, מופיע ביום הזה. כן, רק רומז כאן חלוקת בית שמאי ובית הלל, האם הולכים לפי הנקודה הכוחנית, מה בכוח תמון בכל החודש, שזה נמצא בראש של החודש. שלכן אומר רב צדוק, ביהדות אנחנו לא אומרים אחד לחודש. בעם ישראל יש ראש חודש, מכיוון שהיום של הראש הוא כונס בתוכו את כל החודש, כמו ראש שכולל את כל הגוף. ומצד שני, מצד הבפועל, מצד היציאה של הגילוי, זה תדבב בחודש, הוא תמיד הלבנה במילואה, ואז הכל מופיע בשלמות. אז שואל השם משמואל, מה ראו לנכון לקבוע יום מיוחד, תדבב, איזה חגיגה, איזה אירוע מיוחד? אין בו שום דבר, סך הכל שינוי בטבע. אז הוא מביא פסוק, וזה השלב הראשון שאנחנו רוצים להתבונן על הכוח של הצמיחה המיוחד. והוא מביא פסוק מישעיהו נ"ה, פסוק שמוכר לכולם. שם אומר הנביא, כי כאשר ירד הגשם והשלג מן השמיים ושם לא ישוב, כי אם הרווה את הארץ והולידה והיא צמיחה, ממשיך בהמשך הפסוקים, כן יהיה דברי אשר יצא מפי. אומר הנביא, כלומר, דבר השם שיורד אל הארץ משול לגשמים שמצמיחים, יורדים על הארץ ומצמיחים את הפירות וירקות שיש לנו בארץ. אומר השם משמואל, אתה יודע מה הסוד המיוחד של היום הזה שבו מתחיל תהליך הנביטה מחדש? יש בו עניין של חיבור שמיים וארץ. כלומר, הגשמים ירדו ועכשיו מתחיל תהליך הצמיחה, האילן מבטא את אותו חיבור מיוחד שבין השמיים לבין הארץ. גם במובן הפיזי שהגשמים יורדים מן השמיים והארץ מצמיחה במקביל, וממילא גם במובן הרוחני, דבר השם שיורד, החיות של השם, גילוי של השם יורד מן השמיים והארץ מבטאת אותו. מצליחה להוציא אותו אל הפועל. ולכן אומר השם ישמואל, היום הזה יש בו מעלה מיוחדת של חיבור, נקודת השקה בין השמיים ובין הארץ, וכל שנה ושנה נקודת ההשקה הזאת מתחדשת, מופיע באור חדש, באיזושהי הערה חדשה. לכן, דרך אגב, ראיתי במקום אחר שמישהו כותב, וזה גם מאוד נכון, נקודת החיבור הזאת היא לא רק בין השמיים לבין הארץ, היא גם בין החורף לבין הקיץ. כי כידוע כל העניין של החורף זה זמן של התכנסות פנימה. כל הטבע נמצא בתרדמה. אנחנו רק סופגים, הגשם יורד ואנחנו נמצאים בזמן של ספיגה פנימית. הקיץ מתבטא בזה שיש יציאה החוצה, יש פריחה. השלב הזה שבו רוב גשמי שנה יצאו ומתחיל התהליך של הצמיחה, השרף עולה באילנות והכנתה מתחילה, יש פה נקודת השקה בין החורף לבין הקיץ. כלומר, זה נקודת חיבור גם בין השמיים לבין הארץ, גם בין החורף לבין הקיץ. לכן תשימו לב היטב איך רש"י אמר שיש פה שלושה מרכיבים בחיבור הזה. הדבר הראשון, יש פה רוב גשמי שנה יצאו והשורשים קולטים את הגשמים שבאו מן השמיים. השרף מתחיל לעלות באילנות, זה האילן, והכנתה מתחילה להיות בפירות. כי בעצם החיבור הזה מורכב משתיים. יש פה מדרגה נסתרת שנגמרה, שזה בעצם הגשם שנספג בתוך הארץ ונקלט בשורשים, עולה בשרף, זה לא גלוי, זה נסתר. אבל מתחיל פה איזושהי הערה גלויה כבר, שזה הכנתה מתחילה בפירות. אז יש פה חיבור שמיים וארץ, חורף וקיץ, נגלה ונסתר, שמתחיל להתנוצץ ביום הזה, נקודת ההשקה המיוחדת שביניהם. זה מדרגה ראשונה שיש לנו ביום הזה, בכוח הזה של הצמיחה. יש עוד מעלה מיוחדת, אני רוצה להתבונן בחמש, אמרנו אז, נלך בהדרגה. עוד מעלה מיוחדת שיש בכוח הצומח שבא לידי ביטוי בעצם ביום הזה. כוח הצומח, בשונה משאר הכוחות, משאר הברואים שיש לנו בעולם, יש לו יכולת מאוד מאוד מיוחדת, ייחודית לו, להוציא לפועל מה שקיים בתוך הגרעין. מה שנמצא בכוח הצמיחה מגלה ומוציאה את זה אל הפועל. אין לנו את זה בשאר הבריות, אולי באדם, שעוד מעט נדבר על זה. שאר הבריאים הם לא ככה, הדומם כשהוא נברא הוא שלם לגמרי. דרך אגב, בעלי חיים כשהם נולדים, ביום היוולדם הם שלמים לגמרי, הם לא צריכים לעבור פיתוח. תינוק, חתול, הוא לא גדל בהריסה וצריכים להאכיל אותו וזה, הוא הכל נמצא בו מראשית הבאתו, צריך להתפתח, להיות יותר. אבל הוא כבר, כל כוח החיים מונח בו בפועל. לכן המהר"ל אומר שהבהמה נקראת במה, כי הכל נמצא בה בפועל. כוח הצמיחה, צומח ומיוחד, שהוא נמצא בתהליך הדרגתי, שהוא מופיע בהתחלה כגרעין, שהכל אלום בתוכו, הכל סגור, והוא צריך לאט לאט לעבור תהליך של הירקבות, מתבטל ומתחיל לצאת אל הפועל בצורה חדשה, מה שהיה תמון בו בכוח. לכן הכוח הצמיחה שהוא נעשה על ידי האדמה, הוא מאפשר לתת ביטוי נאמן למה שנמצא בפנים, שיוכל לצאת ולהתגלות בחוץ. זה משהו שמייחד דווקא את כוח הצומח. לכן זו הסיבה שכשריבונו של עולם ברא את העולם בששת ימי בראשית, הוא שם את אדם הראשון בגן עדן. גן עדן היה מלא בעצים. והמצווה הראשונה שאדם הראשון וחווה נצטוו, זה לאכול את העצים. מכל עץ הגן תאכל. ומעץ הדעת, טוב ורע, לא תאכל. זאת אומרת, חז"ל אומרים דרך אגב, ששתי המצוות הללו היו שורש של כל מצוות עשה וכל מצוות לא תעשה. לאכול ולא לאכול. וממה לאכול? בעלי חיים עוד לא הותרו להם. רק מהפירות, מהצומח. למה דווקא מהפירות והצומח? מכיוון שהפירות הם מבטאים באופן גלוי את מה שנמצא בתוך הגרעיניות באופן סמוי, באופן נסתר. היכולת להיפגש עם מה שנסתר, זה על ידי שאנחנו נפגשים עם הפירות הגלויים, הם מוצאים לפועל, הם מבטאים מה שנמצא בפנים. ולכן מצאנו דווקא בפירות, בכוח הצומח, הרבה הרבה יותר הלכות של סדרי קדושה שיש לנו, שאין לנו אותם בשאר הברואים. תרומות, מעשרות, עורלה, כלאיים, כל סדר זרעים שיש לנו, הוא מיוחד דווקא לכוח הצומח. אין אותו בדומם, אין אותו בחי, חי צריך לשחוט וכולי, אבל אין משהו מיוחד שצריך לעבור. מעשר בהמה, סדר. אבל הרבה הרבה יותר סדרים של קדושה מצאנו דווקא בכוח המיוחד הזה של הצומח, והסיבה העיקרית לכך, מכיוון שהפירות הם בשונה משאר המאכלים, כולל החי, לא צריכים לעבור שום עיבוד כמעט בשביל שיהיו ראויים לאכילת האדם. הפירות כשהם גודלים הם כבר מוכשרים, הם מבטאים בצורה נאמנה את מה שנמצא בגרעיניות של הגרעין, ואפשר, הם כבר ראויים לאכילה. לכן הם מבטאים בצורה הרבה הרבה יותר טובה את מה שהקדוש ברוך הוא רצה, את מה שהוא התמין בכוח הבריאה, ולכן בהם מופיעים הרבה יותר מדרגות של קדושה. מה שאין כן שאר הדברים, גם החי שהותלנו צריך לעבור הרבה הכשרה, צריך שחיטה, צריך מליחה, צריך בישול, צריך הרבה יותר הכשרה, יד האדם הרבה יותר שותפה שמה, ממילא זה לא יכול לגלות כל כך את הקדושה כמו שהקדוש ברוך הוא הטביע אותה בבריאה. יש בשאר המאכלים יש הרבה יותר צד מלאכותי, הרבה יותר צד שהאדם שותף ליצירה של האוכל. לעומת כוח הפירות, הפירות, הירקות, הפירות זה עוד יותר בולט, הירקות הרבה צריכים לבשל אותם, לאבד אותם, אבל הפירות מבטאים באופן שלם, הם כבר רואים לאכילה, מכיוון שמבטאים את מה שנמצא במעבה האדמה באופן גלוי. יש, מתגלה פה איזה מימד מסוים של טהרה, שרק הצומח יכול לתת לו ביטוי, ולכן בגן עדן באמת הסביבה שאותה הקדוש ברוך הוא ברא, היא הייתה מלאה באילנות, שאפשר היה לאכול אותם, כי הם מבטאים בצורה נאמנה את מה שיש בארץ. אז אמרתי, קודם כל זה ראש השנה לאילה, זה לא לירקות, חזל או מירקות ונטייה זה ראש השנה, קובע. אמרתי, ירקות זה לא לגמרי, כיוון שחלק גדול מהירקות צריכים לעבור תהליך של בישול, צריך אבשלה. יש ירקות שגם כן, אבל האילנות רובם, אילנות של פירות, מוכנים ישר לאכילה, ועוד מעט נראה שבהם עוד רבדים נוספים שיותר מבטאים את צד הצומח. לכן קבעו להם ברכה בפני עצמם, בורא פרי העץ, והיא ברכה יותר מעולה מבורא פרי האדמה. יותר מזה, נראה לומר, וזה להעמיק באותו נקודה, אבל ברובד קצת יותר עמוק, כל ההלכות שמצאנו, שנוגעים לגבי הפירות, כל הסדרי קדושה, תרומות, מעשרות, עורלה, הם מצוות התלויות בארץ. כלומר, הם שייכות לארץ ישראל. קח את אותו תפוח שגדל באמריקה, אף על פי שהוא מבטא את אותם הרבדים של התפוח, לא, הוא לא יהיה חייב בתרומות ומעשרות. פה מתגלה עוד עניין מאוד מאוד עמוק, שאני רוצה לפתח אותו קצת. הכוח של הפירות לא רק מבטא את כוח הצמיחה שהיה בגרעין, שהארץ אפשרה לגרעין הזה להתרכב ולצאת בצורה חדשה, אלא הכוח של הפירות מבטא את הכוח של הארץ עצמה, כוח הצמיחה שנתון בארץ. זה קצת קשור למה שהזכיר השם משמואל, שהפירות מחברים את השמיים ואת הארץ, הכוח המיוחד שיש בארץ. הפירות יכולים לתת ביטוי לקדושה של הארץ, לא רק לקדושה של הגרעין שיוצא לפועל, אלא הקדושה המיוחדת שמבטאת את הארץ, שכוח הצמיחה של הארץ הוא שותף ביצירה שלהם, בהוצאה שלהם אל הפועל. הקדושה שיש בפירות של התרומות ומעשרות זה בעצם קדושת ארץ ישראל שיכולה להתגלות בפירות הללו. ולכן באמת החג הזה של ט"ו בשבט זה חג של ארץ ישראל. כל הדורות שבעצם חגגנו אותו בגלות זה היה זכר לדבר. ההלכה הזאת שיש לו השלכה לענייני תרומות ומעשרות, זה רק שייך לארץ ישראל. אין מקום יותר מתאים לחגוג את זה מאשר בארץ ישראל. לכן קצת ביקורת על כל מי שבארץ ישראל, בט"ו בשבט, קונה פירות יבשים מטורקיה. אתה אוכל משם. כל המעלה של כאן זה מבטא את ההבדל במעשרות שבא לידי ביטוי בפירות ארץ ישראל. דרך אגב, חשבתי אולי, אני לא יודע, צריך לבדוק את זה, אבל בעוד משמעות יכול להיות שט"ו בשבט הוא דווקא חג של ארץ ישראל, לא רק מצד ההלכות, יכול להיות שגם התהליך הזה שחז"ל ביטאו אותו במשנה, שיצאו רוב גשמי שנה ומתחיל השרף לעלות בעינות והחניתה מתחילה, זה מתאים לאקלים של ארץ ישראל. באמריקה יכול להיות שהחורף מתחיל עוד, נמשך עוד הרבה יותר זמן ולא מתחיל התהליך של החנתה. ויכול להיות שבארצות החמות זה קורה קודם. הזמן המיוחד הזה שמתרחש, השינוי הזה שהוא בשביל המעשרות, גם הפן החקלאי הוא קיים דווקא באקלים הממוזג הזה של ארץ ישראל בתקופה הזאת שמחבר בין החורף לבין הקיץ. ולכן כשאנחנו אוכלים את הפירות האלו שארץ ישראל מגדלת, מה בעצם מתרחש? אנחנו מכניסים את קדושת ארץ ישראל לתוך הגוף שלנו. אין את זה באף אחד מהמאכלים האחרים. כשאוכלים בשר, כשאוכלים דגים, כשאוכלים ביצים, אין. רק כשאתה אוכל פירות, וגם אולי תבואה, אולי גם לחם, אבל פירות ותבואה שגדלו בארץ ישראל, וחלים עליהם כל סדרי הקדושה אלו, מכיוון שהם יונקים את קדושת הארץ, כשאנחנו אוכלים אותם, אנחנו מתמלאים מקדושת ארץ ישראל. ומה שאני אומר עכשיו זה לא המצאה שלי, כותב את זה אבך לפני מעל 400 שנה, בפירושו על הטור, בסימן ר' ח', כותב הבית חדש, אנחנו אומרים בברכת על המחיה, שאנחנו מברכים על הפירות, כשאוכלים פירות משבעת המינים, ועוד מעט נדבר על שבעת המינים שארץ ישראל התייחדה בהם, אבל כשאנחנו אוכלים את הפירות הללו, יש לנו נוסח, מטבע לשון מיוחדת בברכת על המחיה, מן שלוש, אנחנו אומרים שם, ונאכל מפריה ונשבע מטובה. פריה של מי? של הארץ. ונשבע מטובה של הארץ. מה פירוש לשבוע מטוב הארץ? אומר רבך, תמצאתי את הדברים שלו, שקדושת הארץ נשפעת בה מקדושת הארץ העליונה, והיא נשפעת גם כן בפירותיה שיונקים מקדושת השכינה השוכנת בקרב הארץ, ועל כן ניחא, לשון המטבע לשון של הברכה, שאנו מכניסים בברכה זו ונאכל מפריה ונשבע מטובה, כי באכילת פירותיה אנו ניזונים מקדושת השכינה ומטהרתה ונשבע מטובה. כך אומר רבך, כשאנחנו אוכלים את הפירות אלו שגדלו בארץ ישראל, אנחנו בעצם מכניסים את הקדושה של הארץ שעוברת דרך הפירות אל הגוף שלנו, אין את זה במאכלים האחרים. לכן זה ברור שארץ ישראל משתבחת בשבעה גידולים, שבעה פירות שארץ ישראל גדלה בהם, שהם מבטאים בצורה יותר נאמנה בשבע מדרגות את הקדושה המיוחדת שנמצאת בארץ ישראל, כן? שבעת מיני צומח, לא חי, לא דומם, כי הצומח הוא מוציא לפועל את כוח הצמיחה שיש בארץ, את החיות שיש בארץ. הארץ היא לא דוממת, היא פועלת. רק תשים בגרעין, תגלה את כוח הפעולה, כוח החיות שיש בתוך ארץ ישראל. ולכן אומר החתם סופר, בפירושו למסכת חולין, סוף מסכת חולין, אומר שבתורה כתוב מה השבח של ארץ ישראל, ארץ, זבת, חלב ודבש. אומר לך, אתה מסופר, אם כשהוא כפשוטו בלי ספק, כלומר, יש בארץ הזאת חלב ודבש, וזה ודאי מתאר מציאות גשמית שקיימת, מכל מקום, זה התואר מורה עוד על קדושת הארץ ופירותיה, כי הם מולידים קדושה בנפש האוכל אותה. מי שאוכל פירות מארץ ישראל, שקימו בהם את מצוות התלויות בארץ, מכניס קדושה לנפש שלו. רוצה לדעת איך להתקדש, איך להתרומם, תאכל פירות מארץ ישראל. ומוסיף שם עוד, הוא מוסיף אהבה ודבקות בהשם. מי שאוכל את הפירות האלו, מתווסף בו כוח, כישרון של אהבה ודבקות בשם. ובהמשך המאמר שם הוא כותב, זבת חלב ודבש, סופי התיבות, יוצא ביחד, שבת. זבת, חלב ודבש. כי בכל מאכליה, קדושה כמו סעודות שבת. כלומר, כשאוכלים את הפירות הללו של ארץ ישראל, עם קיום ההלכות המיוחדות לה, הקדושה נכנסת לתוך הנפש שלנו ומשפיעה עלינו. אומר לא פחות מסעודות שבת, שיש בהם מעלה גדולה. מעין הדבר הזה מופיע גם כן בספר חסד לאברהם, לרבי אברהם אזולאי, לפני 500 שנה, 400 שנה, מופיע שם במעיין ג' נער כף א', אומר דבר מאוד מעניין. הוא שואל, מדוע המן הפסיק שנכנסו לארץ ישראל? כשנכנסו לארץ הפסיק כבר המן, הקדוש ברוך הוא כבר לא רוצה לעזור לנו עם המן. אומר החסד לאברהם, שמעלת פירות ארץ ישראל הם על ידי הקדושה. ואותה רוחניות שהיה ראוי אל המן, נתלבש בפירות הקדושים ההם, ועל כן לא היה מן בארץ ישראל כי אם במדבר. כן? אז כמובן, עוד פעם, ראוי לאכול פירות ארץ ישראל ולא מיובאים, כי מפסידים מעלה מאוד גדולה מפירות ש... אם אין, אין ברירה, בסדר, אבל אם יש אופציה לבחור, אז כחול לבן כמובן עדיף. אחרי שהבנו את הרובד הזה השלישי, אפשר מאוד מאוד עכשיו להבין דברים שמצאנו בחז"ל. דברים שמצאנו... רוצים להספיק את רוב גשמי השנה הט"ו בשבט, אז נותנים לנו עכשיו מנה כפולה. אחרי שהבנו את הרובד הזה, נפתח לנו שער להבין הרבה מאוד דברים שמצאנו בחז"ל שמייחסים לפירות של ארץ ישראל. ותבינו, עכשיו תראו עד כמה דברים נפלאים, כפתור ופרח. המשנה בסוף מסכת סוטה אומרת, כשהיא מדברת גם על זמני הגאולה וגם על זמני החורבן, אומרת הגמרא, משחרב בית המקדש ניטל טעם הפירות. מקום אחר כתוב, בהמשך אומרת, ניטל שומן הפירות, כלומר כוח ההזנה שהיה בפירות. מה זה כל כך משנה? נחרב בית המקדש, מה זה נוגע לפירות? עכשיו מאוד מובן. הפירות הם מבטאים את הקדושה שיש בארץ. השכינה ששורה בארץ יוצאת, מתגלית, היא ספוגה בתוך הפירות הללו. ובספר שנקרא שער החצר, בסימן קס"ט, מובא שם, בזמן שהייתה ארץ ישראל בקדושתה, ומזבח בנוי על תילו, קדושת פירות ארץ ישראל וטעמם היה גדול מקדושת המן וטעמו. עוד יותר גדול, כי הפירות יכלו לבטא נאמנה את הקדושה שהופיעה בארץ ישראל, כשהיה בית מקדש, כשהייתה השראת שכינה, כשהייתה נבואה, זה עולם אחר. כוח הצומח הופיע אחר. לכן מאוד מאוד מובנת הגמרא המפורסמת במסכת סנהדרין דף צדיק ח', שאומר רבי אבא, שכשארץ ישראל נותנת פריה בעין יפה, כלומר פירות גדולים יפים, אין לך קץ מגולה מזה. מביא שם רבי אבא, אומרת הגמרא על הפסוק ביחזקאל, ואתם הרי ישראל, ענפיכם תיתנו ופיריכם תישאו לעמי ישראל כי קרבו לבוא. אומרת שם הגמרא, כשזה מתרחש אין לך קץ מגולה מזה. אומר שם רשי, כשתיתן ארץ ישראל פריה בעין יפה, אז יקרב הקץ ואין לך קץ מגולה יותר. מה זה שייך לפירות? פירות צומחים, עבדו טוב בחקלאות, לא. כשארץ ישראל נותנת פירותיה בעין, פירוש שמשהו מתרחש בקדושת הארץ, משהו מתעורר פה, כוח החיות של הארץ מתחיל להופיע, זה אותות, זה לא סימן חיצוני, זה התרחשות של תהליך הגאולה. כלומר, יש יחס ישיר בין גאולת העם והארץ, שהוא משתקף בצמיחה של הפירות. זאת נקודת ציון. נכון, כל הדורות, נכון, הרמב"ן מזכיר את זה על התורה, כל הדורות שעם ישראל היה בחוץ לארץ, הגויים שגידלו בארץ ישראל לא הצליחו. אז רק מכיוון שהגברת הזכירה, נספר סיפור קטן, ושמעתי אותו יותר מפעם אחת, שכידוע אחינו בית ישראל, שעד לא מזמן גרו בחבל גוש קטיף, ושם הפריחו את השממה, וגידלו שם התולעים, גידלו שם ירקות ללא תולעים, מכיוון שהייתה שם גם ציונות ללא תולעים, אז גם היה ירקות ללא תולעים. ומי שעבד בתוך כל החממות שלהם זה היו ערבים מסביב, והם למדו עם הזמן את כל שיטות הגידול של היהודים בעל פה. כשהיהודים לצערנו גורשו משם, באו אותם הערבים שעבדו באותם החממות ואמרו, עכשיו יש לנו פרנסה גדולה, השתלטו על אותם האזורים וגידלו באותם החממות עצמם את מה שהיהודים עשו, ולא הצליח להם. לא הצליח. היו גדלו עוד הפעם תולעים ועוד הפעם, ניסו פעם אחר פעם ולא צלחו. ולא הבינו למה. הלכו אל היהודים שגידלו, אמרו, תגידו, מה הסוד, עשינו את הכל, יש עוד משהו ש... יש איזה תבלין של שבת ששכחנו אותו, מה יש שלא שמנו שבגלל זה לא מצליח לנו? אמר להם אחד היהודים, תשאל את הסבתא שלך. הלך לסבתא שלו, שאל הערבי, מאמא, אתה לא יודע, ארץ ישראל מאירה פנים רק ליהודים, זה לא לנו. זה הם יודעים את זה. אז זה ברור שכאשר הארץ נותנת את
הפ...
נכון, תכף עוד נוסיף בזה ביור, אבל כן, נכון, ודאי וודאי. כלומר, יש פה נקודת ציון בין התהליך החקלאי לבין גאולת עם ישראל. כלומר, התחייה החקלאית והגאולה הפוליטית של עם ישראל נפגשות יחד באותה נקודה, וזה מתחיל בט"ו בשבט. כלומר, ט"ו בשבט, אם אנחנו חוזרים לנקודה שבה אנחנו עוסקים, שיש תהליך של התחדשות של הצומח, תהליך של התחדשות של שנה חדשה בצומח שנוגעת לענייני תרומות ומעשרות, יש פה בעצם תהליך של התחדשות ביחס של הגאולה של עם ישראל. משהו מתרחש בקשר של עם ישראל לארצו בזמן הזה, אם זה בא לידי ביטוי בצמיחה של הפירות. ובאמת מצאנו בהיסטוריה האחרונה של הדורות האחרונים, שני דברים קטנים שהתרחשו בט"ו בשבט, שיותנים לנו נקודת ציון. לא, אני קראתי בספרים, כך זה כתוב, אני רק מביא את זה לפניכם. דבר ראשון שמפורסם, שהיה, שבשנת תש"ח, לפני קום המדינה, כל המחתרות שנלחמו בשביל להקים את המדינה וללחם בבריטים, אז בט"ו בשבט הם התחילו לעלות על פני הקרקע באופן גלוי, בלי שמישהו פצע פה וצפצף. כלומר, כוח האומץ שלהם להילחם ולהתגבר בלי להיות עוד במחתרת, התחיל ביום ט"ו בשבט. כלומר, יש כאן איזושהי התנוצצות של... ונכון, זה הדבר השני, החג של הכנסת שלנו, שעברה לירושלים, העתיקה את משכנה, זה נקודת ציון במעמדה של עם ישראל, מדינת ישראל, של התהליך שבו עם ישראל קובע את היישוב שלו בארץ, וזה גם מתרחש בט"ו בשבט. כלומר, אנחנו רואים שט"ו בשבט, שמתחדש בו כוח הצמיחה, שהוא ביטוי לקדושה של הארץ, לקשר של עם ישראל לארצו, בא לידי ביטוי גם במאורעות הפוליטיות ההיסטוריות. להשלים את שלושת הרבדים הללו לפני שנעבור לרובד הרביעי והחמישי, שאני חושב שהוא הכי מפתיע, חז"ל אומרים, כולנו יודעים, שהאדם עץ השדה, וחז"ל בהרבה מקומות המשילו את האדם לעץ השדה, ואת התהליכים שקורים על העץ, כוח הצמיחה שמתרחש בעץ, לתהליכים שהאדם עובר בהם. לא סתם גם היום משתמשים, גם בחינוך וגם בטיפול, משתמשים בתהליכי צמיחה שאדם צריך לצמוח. והאדם, בשונה מהבעלי חיים, הוא נולד גרעיני, והוא צריך לשנות את עצמו מצורה לצורה, ממצב למצב, לפעמים גם לעקור ממקום אחד, לנטוע את עצמו במקום אחר, ולעבור תהליך של כל הזמן הוצאה מן הכוח אל הפועל. אז בואו, אני רוצה רק לציין את שלושת הרכיבים שאמרנו עד עכשיו באילן, איך הם באים לידי ביטוי גם באדם. האדם הוא היצור שנועד לחבר בין שמיים וארץ. כמו שאמרנו, הזכרנו מהשמש שמואל, שהאילן נועד לחבר בין שמיים וארץ. האדם יש לו נשמה שהיא חצובה מהעליונים, והיא נתונה בתוך גוף שנוצר מהאדמה, מאפר מהאדמה. והתפקיד של האדם בכל ימי חייו זה לעשות את החיבור בין השמיים ובין הארץ, מפליא לעשות שקושר רוחני בגשמי. הדבר השני, האדם מכוח החיבור הזה מוציא אל הפועל את מה שטמון בגרעין שלו, כלומר המצוות הם הפירות של האדם. איך מובא שם הפסוק? אמרו צדיק כי טוב, כי פרי מעלליהם יאכלו. המצוות נקראות פירות. גם הילדים של האדם נקראים פירות, אבל הכל זה ביטוי של אותו עניין של המצוות. וכאשר האדם יש לו את היכולת להוציא מן הכוח אל הפועל, בעצם הוא גם מוציא, כמו שהפרי מגלה את הכוח של הארץ, המצוות מגלות בעצם מה אנחנו, מה קדושת הנשמה שלנו, וגם קדושת הגוף, שמכוחו אפשר לעשות מצוות. הגוף והנשמה מתגלה הקדושה שלא רק שמאפשרים לעשות מצוות ולהוציא את מה נמצא בכוח בנשמה שלנו, זה גם מגלה מה, ממה אנחנו חצובים, מגלה ממה אנחנו עשויים, גם הנשמה שלנו וגם הגוף שלנו, שיש בכוחנו לייצר את אותה מצוות. לא פחות מזה, חז"ל אומרים שמי שנקרא באמת תואר אדם זה עם ישראל. חז"ל אומרים, מסכת יבמות מופיעה, שעם ישראל כולו נקרא אדם. אתם קרויים אדם ואין אומות העולם קרויים אדם. כלומר, מי שמבטא את תכונת האדם בצורה מלאה ושלמה זה עם ישראל. וגם ביחס אל עם ישראל נכון לומר כי האדם עץ השדה. כלומר, יש תהליך בעם ישראל שהוא מבטא את הקשר שלו ואת ההוצאה לפועל שמה שנמצא בו יותר מאשר אומות העולם. וכך אומר המהר"ל, מצאנו דבר מאוד מעניין, שני צדדים של אותו מטבע. אנחנו יודעים קודם כל שעם ישראל נועד בשביל להיות נקודת חיבור בין העליונים לבין התחתונים, בין בית מקדש של מעלה לבית מקדש של מטה. עם ישראל הוא זה שמחולל, מביא לעולם הזה בכלל את השמיים, את דבר השם, אז הוא יוצר את החיבור הזה. אבל לא רק זה, עם ישראל יכול לגלות את הכוח הצמיחה שנמצא גם בארץ. אומר המהר"ל בתחילת ספרו נצח ישראל, ככל שיש יותר יהודים שנמצאים בארץ ישראל פיזית, שוכנים בארץ הזאת, ככה מתגלה יותר הקדושה של הארץ. חז"ל אומרים שארץ ישראל נקראת ארץ הצבי. כלומר, המשמעות, אומרים חז"ל, כמו שצבי, כשאתה מפשיט ממנו את האור שלו, אתה רואה שהאור הוא מאוד קטן. אתה לא מבין איך הוא הקיף את כל הצבי. אבל כשהוא מתלבש עליו, הוא מותח את האור שלו. יכול למתוח אותו עד שהוא גדול. כשאתה מוריד ממנו, זה אור קטן. כך אומרים חז"ל, כשעם ישראל נמצא בארץ ישראל, הארץ מתרחבת, מתגדלת. היא מרחיבה את הכוח שלה. אומר המהר"ל, ככל שיהיו יותר יהודים בארץ ישראל, ככה מתגלה מעלה של הארץ. והיא מתרחב, מתגלה הכוח החיות שבה. היא לא מקום דומם, היא לא מקום סטטי, היא מלאת חיות. אבל איך אתה מגלה את זה? כמו שעד שאתה לא שם גרעין באדמה, אתה לא מגלה איזה חיוניות יש בארץ. נראה לך שזה דומם. אתה שם גרעין, פתאום אתה מגלה איזה כוח חיים תמון בארץ. אתה שותל את עם ישראל בארץ ישראל, אתה מגלה איזה חיות תמונה בארץ הזאת. אז זה המעלה שעם ישראל מגלה את הכוח של הארץ. אבל גם לאידך גיסא, גם לצד השני. כתוב בהרבה מקורות, בהרבה ספרים, וגם הרב מזכיר, הרב קוק המון מדבר על זה. עם ישראל, רק בארץ ישראל מסוגל להוציא לפועל את הסגולות המיוחדות שתמונות בו. כדי לגלות את הגרעיניות שנמצאת בנו, זה נמצא רק בארץ ישראל. כל הקיום מצוות, לא רק מצוות התלויות בארץ, המצוות בכללם, כל תרי"ג המצוות, חז"ל אומרים, הספרי המפורסם, בחוץ לארץ זה רק הציבי לך ציונים. בחוץ לארץ באמת אין ערך אמיתי למצוות. מובא בשם החתם סופר, שהבדל בערך של מצווה בין ארץ ישראל לחוץ לארץ זה 1:20. את אותה מצווה שאתה עושה בחוץ לארץ, תעשה אותה בארץ ישראל, זה פי 20. לא יודע מאיפה הגיע לשיעור הזה, אבל כך זה, אבל על פי הספרי זה מובן. בחוץ לארץ אומרים חז"ל, בעצם היינו פטורים מהמצוות, רק אומרים חז"ל, הציבי לך ציונים, שלא יהיו חדשים בעיניכם כשתבואו. עיקר הפירות שלנו, לא רק בפירות הפיזיים, עיקר הכוח החיוני, הרוחני של עם ישראל שיכול להופיע בממלכה, בכהונה, בנבואה, במקדש, זה בארץ ישראל. אז לא רק שעם ישראל מגלה את המעלה שיש בארץ, הארץ יכולה לגלות את המעלה שיש בנו, הקשר שלנו. בהרבה ספרים מובא שהקשר בין ארץ ישראל לעם ישראל זה כמו זכר ונקבה, שרק כשהם ביחד כל אחד יכול להוציא לפועל אחד מן השני. הארץ זאת הנקבה והעם זה הזכר. כל אחד באופן הדדי מוציא לפועל את התכונות של השני. כמו שאדם לבד הוא לא דווקא התנגשות, היא יכולה להוציא. אדם לבד הוא לא יודע מה נמצא בתוכו. כשהוא בא בקשר עם מישהו אחר, שונה לו, כל אחד מוציא מן השני את הכוחות המיוחדים של שניהם ביחד. לכן חז"ל אומרים בסוף מסכת כתובות, כולם מכירים, כל הדר בארץ ישראל, בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוה, בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלוקה. דרך אגב, אני אזכיר על זה דבר, עוד פעם, כל הדר בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלוה, כל הדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוה. שואל בעל הפלאה, דרך אגב, לא חשבתי להגיד, אבל אני אזכיר את זה עכשיו, שואל בעל הפלאה, אומר, אם מדקדקים בלשון המאמר הזה, לכאורה יוצא הפוך. כתוב כל הדר בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלוה. משמע שיש לו, רק הוא דומה כמי שאין לו. וכל הדר בארץ ישראל כתוב רק דומה כמי שיש לו. משמע שבאמת אין לו, הוא רק דומה כמי שיש לו. לכאורה זה יוצא בדיוק הפוך. אומר בעל הפלאה דבר יסוד גדול מאוד על הפירוש שלו שם במסכת כתובות. אומר כל הדר בחוץ לארץ אפילו יש לו אלוה, הוא שומר תורה ומצוות, הוא מקיים הכל, דומה כמי שאין לו אלוה. ישראל בחוץ לארץ, רואים חז"ל, עובדי עבודה זרה בטהרה. וכל הדר בארץ ישראל אפילו אין לו אלוה, כביכול, לא שומר תורה ולא שומר מצוות. זה שהוא גר בארץ ישראל זה מעיד שיש לו, דומה כמי שיש לו אלוה.
אני חושבת שה-20 הזה, אולי זה בא מכף הדמיון. זאת אומרת, זה דומה שבישראל ובחוץ לארץ מקיימים מצוות אותו דבר. אני לא יודעת כרגע,
טוב.
עלה בדעתי. וכף זה 20, אז אולי כף הדמיון זה מה שעושה את
ה-20 הזה. יפה. אז ראינו עד עכשיו שלושה רבדים שיש לנו בכוח הצמיחה שמתגלים, מתחדשים בזמן הזה. אני רק מסכם את זה בתמצית. כוח אחד אמרנו זה החיבור בין השמיים וארץ, אחדות שמיים וארץ, חיבור הקיץ והחורף. הכוח השני זה היכולת להוציא לפועל כל מה שנמצא בכוח, בגרעיניות. והכוח השלישי זה לגלות את כוח הצמיחה, החיוניות וכוח הקדושה שנמצא בארץ. אין בצומח, אין באדם היחיד ואין בעם שנמצא על הארץ. יש לנו עוד שתי משמעויות מאוד מאוד מרכזיות בכוח הצומח שקשורות לעניין שלנו. כוח הצומח זה הכוח הראשון בטבע שהוא מגלה את הסוד של האחדות שנמצאת בתוך הטבע. באדמה יש הרבה מאוד רכיבים. יש מים, יש מינרלים, יש חול, יש אנרגיות. הגרעין שנשתל בתוך האדמה מושך אליו, מרכז אליו את כל החלקיקים, את כל הרכיבים השונים שנמצאים בטבע, והם מתאחדים על ידו. הם מתלכדים יחד להיות כוח הצומח שלו, להוציא צורת חיים אורגנית אחת שהיא כוללת בעצם את כולם בתוכה. לצורת חיים מלאה של גידול, של גוף, שיכול אפילו להוליד. דרך אגב, האחדות הזאת מופיעה גם כן בעץ עצמו. זה לא הנושא שלנו, אבל זה רק אזכיר את זה על קצה המזלג. כוח הצומח, בשונה מכוח החי, מתאפיין בדבר אחד מאוד מעניין. הצומח, כל חלק בתוכו מאפשר ליצור עוד אילן שלם. כך ענף מתוך העץ, תשתול אותו, תעשה הברכה, תעשה אבחור, אתה יכול להוציא עץ חדש. בכל עלה, בכל גרעין, בצורה כזאת או אחרת, כל הכוח של העץ משתקף דרכו. בחי זה לא ככה. בחי יש לך מרכז מסוים של חיות במוח ובלב, והאיברים הם ביטויים, הם ענפים שנותנים ביטוי לחיים הזה. כך רגל לבעל חיים, אז אתה לא יכול להוציא מזה את כל החיים. זהו, הוא קטוע רגל, קטוע יד. קח לו את האיבר שהנשמה תלויה בו, הוא מת. את העץ, את האילן, א', אם גזמת בו חלק, רק הגברת את הצמיחה, אבל כל חלק שלקחת הוא כונס בתוכו בעצם אילן שלם. אתה יכול לקחת אותו, לשתול באדמה ולוציא ממנו עץ, עץ, עץ שלם. כלומר, כוח האחדות מתגלה הרבה יותר בעץ, הן בתהליך ההיווצרות שלו מתחת לאדמה, והן במה שהוא עוצר בתוכו בכל חלק וחלק של הגידול שלו. זה הסיבה שכוח הצמיחה הוא מאוד הדרגתי, הוא מאוד בא בשלב איטי, שלב אחרי שלב, מכיוון התהליך צריך לחבר, לאחד המון 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 חלקיקים שנמצאים בתוך הקרקע ולעכל אותם בתוכו, להפוך אותם לצורה חדשה. זה קצת דומה לתהליך של השינה שאנחנו עוברים אותו, שכידוע עיקר התהליכים של האדם מתרחשים בשינה, של הגדילה והצמיחה שלנו מתרחשים בזמן השינה, גם המטובליזם של הגוף וגם של הנפש. בזמן השינה אנחנו מעכלים ומעבדים את כל החוויות של ההכרה שלנו, של התודעה שספגנו במשך היום, להתרקם בתוכנו, להיות לדבר אחד. לכן גם בצומח עיקר התהליכים נעשים במעבה האדמה, במקום התרדמה שלו, בחורף, שלא רואים כלפי חוץ, ולכן אי אפשר לקצר תהליכים בזה. כל דבר שהוא בא בהרבה שלבים, כן, אי אפשר, מי שצריך לישון 6 שעות, הוא לא יכול לישון שעתיים. כי חסר בתהליכים. פעם היה לי חבר שישן מאוד מעט שעות, שעתיים, שלוש, שאלו אותו, איך אתה מצליח? צריך לעבור הרבה תהליכים בזמן השינה. הוא אומר, כי אני עושה את הכל רק בזריזות. אני לא מדלג על אף שלב, רק עושה את זה בזריזות. אז יש בצומח, בכוח הזה המיוחד, וגם זה מתגלה בט"ו בשבט, מתגלה צמיחה של עוד רובד של אחדות שמופיעה פה ממעווה האדמה. אבל הדבר האחרון, וזה המפתיע ביותר, ואיתו אני רוצה לחתום, יש בצומח כוח מופלא, לא רק שלא מצאנו אותו באף הבריות, הוא כמעט הייתי אומר, נגד הטבע ממש. סוד מאוד גדול שנמצא בכוח של הצומח שטיפה, פתאום מתבוננים, אז רואים שזה משהו מפליא מאוד. יש בו כוח של התפרצות ומהפך. אני קורא לזה כך. הקדוש ברוך הוא טבע כוח מאוד מאוד חזק בבריאה, שנקרא כוח המשיכה. הכל נמשך למטה, הן במובן פיזי, הן במובן רוחני, האדם באופן טבעי, יצר לב האדם רע מנעוריו, מושך אותו לארציות, למטה, הכל מושך לגוף הגדול, לכדור הארץ. הכוח היחיד שהולך נגד הזרם, נגד הכוח של המשיכה כלפי מטה, זה כוח הצומח. הוא פורץ, אף על פי שהוא נמצא בתוך האדמה, הוא פורץ את המעטפת של האדמה, ועולה ועולה כנגד כוח המשיכה כלפי מעלה. כמו שרשי הזכיר מקודם, השרף עולה באילנות. התהליך הזה מתחיל בט"ו בשבט, שהשרף מתחיל לעלות. כוח העלייה מתחיל להתגלות בעצם בזמן הזה. מה? חז"ל אומרים שהמשיח שאנחנו מחכים לו נקרא צמח. אחד השמות של המשיח זה נקרא צמח, אנחנו מזכירים את זה כל יום בתפילה. את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח, פעמיים צמח אפילו אנחנו מזכירים. זה מבוסס על הרבה פסוקים בנביא. בזכריה פרק ו' פסוק י' ג' כתוב, הנה איש צמח שמו ותחתיו יצמח ובנה את היכל השם. ושם בפרק ג' פסוק ח' כתוב, הצמיח לדוד צמח צדקה. הרבה הרבה מקורות יש על המשיח שמשול לצמח. עניינו של המשיח לבטא את כל חמשת הרבדים, עוד הרבה יותר, אבל ודאי את חמשת הרבדים שאנחנו הזכרנו. המשיח בא לחבר בין השמיים לבין הארץ. הוא זה שיבנה את בית המקדש, הוא זה שיחזיר את הנבואה, יחבר שמיים וארץ. המשיח ודאי יגלה את קדושת העם. כל כוחו של המשיח נובע מקדושת עם ישראל. יש הרבה להאריך בזה, אני רק אומר את זה על קצה המזלג. המשיח מגלה את קדושת הארץ והעולם הזה. המשיח יבטא את הכוח של האחדות שקיים בכל המציאות, בכל העולם. שהרמב״ם אומר שלכן התגלגל ספר התנ״ך, אפילו לאומות העולם, לדתות אחרות, שכדי שכולם ידברו על המשיח, שבסוף כשהמשיח יבוא ולאחד את כל העולם לשפה אחת, לשפה ברורה, להמליך את השם על כל העולם, אז זה לא יהיה דבר זר להם, יכירו את המושגים האלו של המשיח. אבל בעיקר, בעיקר הכוח של המשיח, זה להפוך את הכיוון של כל העולם, שכל העולם נמשך כלפי מטה, כוח המשיכה מושיח אותנו למטה, והמשיח יהיה הצמח שירים אותנו כלפי מעלה, ירים את המבט שלנו, את הרוממות שלנו כלפי מעלה. לכן אנחנו אומרים בתפילה את צמח, דוד עבדך מהרת הצמיח וקרנו תרום בישועתך. המשיח צריך להרים אותנו ולרומם אותנו, לכן הוא בא כעני רוכב על חמור, כלומר הוא רוכב על החומריות ויכול להרים אותנו מהשקיעה כנגד כוח המשיכה. כל תהליכי הצמיחה האלו מתחילים בט"ו בשבט, מכיוון שבט"ו בשבט כל שנה זה ראש השנה לצמיחה, לצמיחה כזאת שכל חמשת התהליכים הללו מתגלים, מופיעים מלמטה למעלה, להתגבר על כל הכוחות הללו. ורק לסיום אספר איזה משל שהוא גם נמשל קטן שקשור לדברים האלו. איך התהליכים הללו הם קוראים לרוב בנסתר במעווה האדמה. ישנו צמח אחד שאני חושב שהוא מאוד שייך לעניין הזה, זה נכון בכל הצמחים, אבל אצלו זה בולט באופן קיצוני, שנקרא במבוק סיני. מישהו שמע עליו פעם?
כן, שהוא מתפרץ בצומח.
לא, אבל לפני זה. הבמבוק הסיני הזה, שותלים אותו באדמה, וחמש שנים לא רואים כלום. שום דבר לא מתרחש. דממה. אתה יכול לחשוב ששום דבר לא... הוא התרכב, ושום דבר לא קרה איתו. אבל האמת היא, שבכל החמש שנים הללו, הוא מוציא המון המון שורשים כלפי מטה. המון 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 שורשים במעווה האדמה. אחרי חמש שנים, לפתע הוא מתפרץ. ובזמן שהוא מתפרץ, בגלל שהשורשים כל כך עמוקים, לא הזכרנו, אבל ככל שהשורשים נוטעים יותר עמוק, ככה יכול להיות גדילה הרבה יותר גבוהה. ברגע שהוא מתפרץ, זאת המציאות. כל שבוע הוא צומח לגובה של מטר. עוד מטר ועוד מטר ועוד מטר, עד לגובה של 30 מטר. תוך 30 שבועות הוא מגיע לגובה של 30 מטר. מכיוון שהרבה, וזה אנחנו צריכים ללמוד בכל צמח, אבל אצלו, ישנם הרבה מאוד תהליכים שקורים גם באומה, גם בכלל, וגם ביחיד, במעווה האדמה, בשורשים שלנו, הם לא גלויים. בעם שלנו אנחנו יודעים, אנחנו כאילו שום דבר לא קורה, לא עלינו רק פיגועים, רק צרות, חיים בארץ, יושבים, ישנם תהליכים שקורים במעווה האדמה שלא גלויים לעיניים שלנו, בשורשים שלנו, גם ביחיד. אדם יושב ולומד תורה, אדם מתפלל, מקיים מצוות, הוא לא מרגיש איזו התרוממות מיוחדת, הוא אומר, לא קרה לי שום דבר. תדע לך, השורשים שלך גודלים בפנים, לא רואים אותם כלפי חוץ. יש זמן שמגיע, שהקדוש ברוך הוא יודע מתי הזמן הזה הוא נכון, ואז הצמיחה יוצאת. וכשהיא יוצאת אחרי כאלה שורשים, היא יוצאת מהר. היא מתגלית מהר, כי השורשים נטועים המון, עמוק באדמה, ועברו את כל חמשת התהליכים שאמרנו. לכן אנחנו מתפעלים, את צמח דוד עבדך, מהרה תצמיח. יש הרבה הרבה שורשים, אנחנו מתפעלים שיבוא היום כשזה יתגלה, ואז יופיע בתהליכים מהירים מאוד. במהרה בימינו, אמן.